אנחנו הגענו לאחיש, באנו לבקר את זה לאחיש כבר. אחיש בן מרוך. כן, כל המפרשים אומרים, שואלים את השאלה הגדולה, איך הוא מגיע אליו אחרי שכבר היה עבוד לו, אחרי שהוא היה שם וברח, אני קורא ברד"ק. יש לי שואל, אך עליו, והוא כבר היה בסכנה, אם הוא עד שהתהולל ונמלט משם. אותו דבר רבינו ישעיה שואל. ויש לפרש כי בפעם ההיא היה דוד לבדו והתנקר שם, וכשראה שהכירו פחד, ואתה בא ב-600 איש. וקודם שנכנס לגד שלח לאחיש כי התבאש בשאול ועמו, ואם ירצה יישב עמו ואנשיו יעזרו ללכים בישראל, והודיע עצמו כי הוא דוד, ואחיש קיבלו בשלום וישב עמו. הוא הולך לאחיש בגלל שהוא מודיע לו. יש פה עוד הרבה שאלות ברקע, אז מה אם הוא הודיע לו? מה אנחנו לא מבינים? למה אחיש מאמין לו? למה אחיש מאמין לדוד שדוד עכשיו יבגוד בישראל? הרי דוד הוא חייל נאמן בצבא ישראל, הרי דוד הרג את גוליית, הרי דוד... מההתחלה ראינו שיש איזה משהו שמוצא חן, אני לא זוכר אם הזכרנו את זה פעם הקודמת או לא, שיש משהו מאוד מוצא חן בעיני אחיש בדוד. משפט קצת קשה, אבל... שאחיש נקרא זה מחבב את דוד. אתם זוכרים, לא סתם, כבר בפעם הראשונה, דוד עשה טעות בפרק כ"א כשהוא ברח ל... לאחיש מלך גת, הוא היה צריך ללמוד משם, אבל מכל המקום בעולם הוא ברח דווקא לאחיש כשהוא ידע שזה המקום של גוליית, גוליית הגיטי, גוליית הוא מגת. וגם אז, אתם זוכרים, מסתכלנו פסוקים, ראינו שאחיש מחפש תירוצים איך לא להרוג אותו, החסר משוגעים אני, זה לא באמת שהוא לא רצה להרוג. הוא אפשר לו לברוח, יש באמת בליבו של אחיש משהו טוב על דוד, ועכשיו דוד בורח עוד פעם לאותו מקום. אז כל השאלות הן לא עונות, השאלות הן הראשונים, הפרשנים עונים עליהם בצורה מאוד מאוד חלקית, כי הם אומרים, רגע, כבר היית שם, לא ברחת עוד פעם, אז תלך מקום אחר, אתה עוד פעם הולך לגובה הריות, בסדר, אז עכשיו אתה בא מבקש רשות מראש, אז מה אם אתה מבקש רשות מראש? אתה יודע שמסתמים אותך, אתה יודע שיש רשות נקמה, אתה יודע שמפעילים על אחיש מלך גד לחץ לפגוע בך, אז אתה רוצה לברוח, לך ליש, יש 15 נפלישתים, יש מלכות שמתחלקת או מדינה שמתחלקת למקומות נפרדים, לך לאנשים שהמתח שלך מולם הרבה יותר קטן, אתה לא רגת את, באופן ספציפי את הגיבור שלהם, את גוליית הקיטי, אין לך הוכחות שהם כבר נגדך, למה אתה דווקא הולך לשם? ובאמת רואים שנוצרת מערכת יחסים טובה. ויאמר דוד אל אחיש, אם נא מצאתי חן בעיניך, אז הוא מצא חן בעיניו, אם נא, אם באמת מצאת חן בעיניך, יתנו לי מקום באחת הרי הסודר ושר שלם ישב דיכה בעיר את ממלכה עמך, ובאמת הוא באמת מצא חן בעיניו. ושימו לב פסוק ו' ויתן לו אחיש ביום הנציקלג לכן הייתה ציקלג לכן יהודה. עד היום הזה אני לא כל כך יודע מה פירוש הביטוי עד היום הזה, מתי נכתב, מתי כתב מי שכתב את ה... את המילים עד היום הזה, אבל זה רוצים להגיד שיש משהו מיוחד בין ציקלג למלכי יהודה, זה כנראה מחזיק מעמד הרבה הרבה מעבר, אני לא רואה פה משהו שאומר מה זה עד היום הזה, אבל זה יחזיק לדורות, למלכי יהודה, זה אולי נכתם בזמן יושיהו המלך שעורך את החלק הזה של התנ"ך, זה מאות שנים אחרי זה, זאת אומרת שכשאחיש נתן לדוד את ציקלג נוצר פה איזה קניין אמיתי, שייכות אמיתית פנימית מאוד, זה לא סתם מתנה עוד. הרבה אנשים יתנו לדוד מתנות, ולא כתוב כמה זה יחזיק, מה זה יחזיק. יש פה משהו מאוד, מאוד פנימי. אנחנו רואים שגם אחיש מאוד מאוד בוטח בדוד, משום שדוד יוצא לפשיטות על כל מיני חוות מבודדות. ועד דוד ואנשיו פשטו אל הגשורי והגזרי והמלכי, כי אין לשלוט הארץ שמורך מעולם, בואכה שורה ואדרת מצרים. ויקד דוד את העד זו לא יחיה איש ואישה, לקח צאן ובקר וחמורים וגמלים ובגדים וישב ובא לאחיש. ואז ויאמר לאחיש, אל פשטתם היום, ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב הרחמלי ועל נגב הקני. דוד משקר אותו ואומר שהוא באמת פגע בישראלים, ואיש ואישה לא חיה דוד אבי גד למור, ונגידו אני למור, כועסה דוד יוכל לשאול את המיני שישב בשדה, ויאמן אף איש בדוד למור, ושיב איש בעמו בישראל, ועלה לעבד עולם. נוצר אמון מאוד מאוד עמוק בין אחיש לבין דוד, אמון שאין לו סיבה. אבל אחיש הוא לא פרייר, תהיו פתוחים. להיות מלך, תמיד, גם היום. בבית התקופה הפלישתים הוא צריך להיות אדם מאוד מאוד חשדן, ואדם שאי אפשר להוליך אותו שולל, אי אפשר לסוב אותו לאצבע הקטנה. איך הוא נותן? אתם יודעים, דוד יושב שם ויוצא לקרבו, ויש דוד 600 לוחמים, ויש שם עוד נשים וילדים, וזה עם גדול מאוד שנמצא בקרבות האלה, ואחיש בוטח, בוטח בדוד, הוא לא בוטח בגלל שהוא זה סייעת ממה שמישהו רוצה עובד עליו. הוא יושב בתוך פלישתים, פלישתים יודעים להיות אכזריים מאוד, מקצוענים מאוד, מנצלים מאוד. זה בפרק כ"ח, רמת האמון בין אחיש לבין דוד עולה לאין ארוך. אני חושב שפרק לפני אנחנו כבר נכנסים למלחמה האחרונה על הרי הגלבוע שבה נפלו שאול ובניו, והקדמה הזו, והאם באים היום וקבצו פלישתים מחנה לצבא ילחם בישראל, ואומר אחיש דוד ידוע, תדע כי תצא מחנה ואנשיה, אתה יודע שאתה בא איתי למלחמה נגד ישראל, ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר עשה עבדך. שימו לב גם שדוד לא משקר אותו. הוא לא אומר לו, אני בא לך בשביל לדקור אותך בגב. הוא אומר מילים שמערכת היחסים ביניהם יצקה בזה באופן ודאי אמינות, לכן אתה תדע את אשר עשה עבדך, אין בעיה. ויאמר אחיש את דוד, לכן שומר לראש שמחה כל הימים. אחרי זה, אנחנו מדלגים פה, בגלל שפה יש את שאול בעלת האוב, אנחנו חוזרים לגדודי פלישתים שהם יוצאים למלחמה, בפרק כ"ט, השרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד אנשים עוברים באחרונה עם אחיש, ויאמר זמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ואומר אחיש שרי פלישתים, לא, זה דוד עבד שאול מלך ישראל שראיתי, זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה, אחיש רוצה לקחת, אחיש לוקח סיכון עצום, משום שאם באמת דוד רק עבד עליו, ואם דוד באמת נאמן לישראל, אז הוא יהווה גיס חמישי, פתאום בתוך השדה הלחימה, בתוך הצבא התוקף, יש כיס שמשתף פעולה עם האויב ומתפרק, זה בקיעה בבטן הרכה, זה מכשיל את המלחמה כמעט באופן ודאי, ולכן ויקצפו עליו שרי פלישתים ומולו שרי פלישתים השבט האיש וישבו במקומו של קדוש שם, ולא יודעים לנו מלחמה ולא יודעים לנו לסתם מלחמה, ומה יתרצה איזה אל אדוניו ולא בראשי האנשים ההם. אומרים, השתגעת, זה ההזדמנות שלו, ומה יתרצה איזה אל אדוניו, הוא עכשיו מוגדר כבוגד, הוא עכשיו מוגדר כאחד שיצא מעם ישראל, עכשיו יש לו את ההזדמנות להגיד שכל הבגידה שלו הייתה בשביל יום פקודה, בשביל אותו יום שיביאו את דוד להשתתף בקרב, ואז הוא יהפוך פניו ויהפך לעורב. הלא זה מה, שכחת? על זה דוד שלנו מוכרות למוריקה שאול באלפה ודוד ובאותיו, אז בעיקר אחי של דוד, ואנו אליו, חי השם, הוא נשבע, בשם השם, בשם יתקיבבתי. זאת אומרת, דוד בנה בו משהו, דוד הצליח לרומם אותו לאיזו תפיסה כלשהי, שאפילו הוא לא נשבע בדגון. לעד יפה ועודות. חי השם כי ישר אתה וטוב בעיניי צאתך וברכה איתי במחנה, כי נועצתי בך רעה מיום ברכה ליד היום הזה. ובעיני העשרנים לא טוב אתה, ואתה שוב אלך בשלום ולא תעשה רע בעיני העשרנים. מדגיש לו כל מה שזה רק עיני העשרנים, זה לא עיניי. אז העשרנים אומרים משהו מאוד מאוד פשוט, פשוט, יסודי, בסיסי, וגם אחרי שאומרים את זה, אז אחי שתורח להדגיש לו שזה בעיני העשרנים, ואני לא מצאת לך שום דבר רע, ובעצם בעיני אחי זה לא רע, בעיני זה מאוד מאוד רע שדוד כביכול משתף פעולה עם דוד. אבל מה יש שם בין אחיש לבין דוד? למה נוצר האמון הזה? התחלנו בזה שאחיש, גוליית הגיטי לא היה בדיוק מגד, הוא אפילו לא היה בערך מגד. אני כבר הזכרנו קודם, נכון? כדור הפסוקים שהוא גוליית הגיטי, אבל הוא לא מגד, הוא ככה הוא אמרנו חזר, נכון? הוא בן של אורפה, ששת בני הערפה. כשאורפה נפרדת מנעמי, אז היא לא חוזרת לנורמליות, שהיא התקרבה לפסגת העולם, ומשם היא נפלה, אז היא נפלה הרבה 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 קילומטרים, היא התרסקה למקום מאוד מאוד בעייתי, והבנים שלה הם מפלצות כאלה של מלחמות מלכות ישראל, זה או להצטרף לגמרי או להתנתק לגמרי, זה לא חוזר לאמצע. ואחד הבנים שלה זה גוליית, וגוליית הוא שחקן רכש ככה מאמור, הוא לא בעצם פלישתי, הוא מואבי לפחות מצד האמא שלו, והזהות הלאומית נקבעת לפי האמא. למה קוראים לו גוליית הגיטי? בגלל שזה היה אחיש. יש משהו בדוד ואחיש, משהו חיצוני מאוד, אבל הוא גם מהותי, שמאוד מאוד הם מזכירים אחד את השני, הם דומים ביניהם. יש פה איזו הבחנה של זהות. מה אנחנו יודעים על אחיש? אנחנו יודעים על אחיש, קודם כל, שהוא אוסף שחקנים זרים אל הקהילה שלו, אל הצבא שלו. גוליית הוא לא תוצר גיטי, והוא קונה אותו, שחקן רכש. חזק מאוד, עוצמתי מאוד, ואחיש מרשה לצבא שלו להתבסס גם על צבא של מקצוענים, ולא רק על צבא של נאמנים. פלישתי רגיל שגר בגת, אולי הוא לא מקצועי, אולי הוא לא כמו חזק וגבוה כמו גוליאת, אבל הוא מסור בכל ליבו, מסור בכל נפשו, הוא נלחם למען עמו, ארצו ומולדתו. מה שלא קורה בגוליאת, גוליאת גם כאן קיבל הצלת סמכויות מאוד גדולה, אחיש בוטר בו. משום שאחיש מרשה לגוליאת לצאת יום יום 40 יום ולהכריז על הקרב הזה. דבר שני, אנחנו יודעים על אחיש שהוא מלך, שזה משהו מאוד מאוד מוזר פה, משום שהמבנה הריבוני הפלישתי לא בנוי על מלוכה, הוא בנוי על סרני פלישתים. אנחנו רואים את הביטוי הזה הרחק הרחק אחורה מתחילת הספר, ואנחנו נמשיך לראות אותו בהמשך. הביטוי הוא סרני פלישתים. סרני, אני לא בדיוק מה יודע מה זה ביטוי סרני. אני מניח שזה משהו כמו פקיד מאוד מאוד בכיר. אני מניח שזה מין ועדת שלטון של חמישה נציבים. זה לא דמות יחידית שמולכת על כולם. בתוך כל זה יש את אחי שהוא מלך. אחי שמלך גד. אין לנו עוד מלכים. המעמד שלו כמלך הוא מעמד לא ברור. אנחנו רואים שבפרק כ"ח הקצנו, ראינו שהם נוזפים בו. מערכת היחסים שלהם היא כזאת שהם והקצפו עליו שרי פלישתים, ואמרו לו שרי פלישתים, והשרים האלה מסרנים בעצם. ואחי שאומר, אין לי ברירה, בעיני הסרנים לא טוב אתה, אני הייתי הולך איתך, אני בוטר בך לגמרי. זה שהוא מלך והוא לא סרן, זה אומר ש... שמה? משהו חריג. זה אומר שהוא אדם עצמאי מאוד, זה אומר שהוא אדם שלא מתכופף בקלות לסביבה התרבותית שלו, לסביבה המדינית שלו. הוא אדם עם שיעות מאוד עצמאית. זה שהוא מביא שחקני רכש מקצוענים, זה שהוא בוטח ביכולות האישיות הבודדות יותר מאשר הזהות הלאומית, זה אומר עליו יותר מכל. אחיש זה בן אדם כזה שסומך על אחיש. ההתנהגות של האדם מלמדת אותנו מי הוא. וכשאחיש אוסף אליו את גוליאת ואת דוד, הוא חשב שדוד, אחיש מתייחס בסלחנות כזאת לזהות, לשורשים, למוסלמות. אין לו שום בעיה לחשוב שדוד בוגד. הוא גם לא כך בוגד מינה. דוד היה עם שאול, ניסה, לא הלך, אז הוא איתי. סרני פלישתים אומרים לו, אין מצב, מה קרה לך? סרני פלישתים לא משכנעים את אחיש. אחיש אומר לדוד, אתה לא... אני לא השתכנעתי. אבל הם אומרים ככה. סרני פלישתים אומרים מה שאותי מאוד מאוד משכנע. אדם שבגד בעמו, קודם כל, מה אתה מאמין לו בכלל שהוא בגד בעמו? הוא מאמין לו, הוא לא חוקר. אם אחיש היה שם שני מרגלים באזור ציקלג, היה עולה מיד על זה שעובדים עליו. הוא לא בא, אין לו שום בעיה להניח שדוד עכשיו תקף את אויבי ישראל, ועכשיו הוא תוקף את ישראל. שולל שלל, מביא בז מנגב הרחמני, נגב הקני. אין להם זה, איך אין לו בעיה? אין לו בעיה כי לא אין בעיה כזאת. כי הזהות הלאומית של אחיש היא מאוד שולית. המשורר, הנאמנויות שלנו שנתונות למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, לדת שלנו, לעם שלנו, לזהות שלנו, לחינוך שלנו, ככל שבעיניך הם יותר משמעותיים, ככה יותר קשה לך להעלות על דעתך שמישהו באמת יבגוד בהם, זה יראה לך מטורף. ככל שאתה מזלזל בהם יותר, ככל שאצלך הם תופסים מקום, אז ככה יותר הגיוני שגם אצל אחיש כל כך משוכנע שדוד, כאילו למה שדוד לא יבגוד? כי הוא לא בגלל זה בגידה בכלל. כמו שגוליאת הוא לא גיטי, והוא נהיה גיטי, למה הוא קיבל נהיה גיטי? כי פה נתתי לו אופציה לקריירה. אחיש פונה אל גוליאת, הוא מחפש אינדיבידואליסטים כאלה, שחקנים כאלה, שהם מקצוענים, הם איכותיים, הם מצטיינים, הוא אומר, בואו אליי ואני אעיף אתכם לשמיים. אני אתן לכם אחר, רגע, אנחנו לא גיטיים. זה לא קשור בכלל אם אתם גיטיים או לא גיטיים. זה קשור, אתם. אני אתן לכם להיות אתם. מה גוליאת, גיבור, יודע להילחם? בוא תעשה את זה אצלי. תהיה גיטי לצורך העניין, תלבש מדים גיטי, נתנה לך את דרגות. אני אלמד לך כמה מילים בגתית, לא יודע איך קוראים לספר הזאת, גיטית. ותהיה פה, מה אכפת לך? מה זמן אותך? דוד רוצה להצליח, הוא ניסה להצליח, הוא לוחם אדיר, הוא לוחם תוחכם, הוא לוחם קומנדו. אדיר מאוד, הוא עשה את זה בצבא ישראל, המלך פחד ממנו, אז הוא ניתק והלך לשחק כדורסל, קבוצה אחרת. מאיפה באה בכלל? אני מנסה לומר שאחיש הוא אדם מאוד אני מאוד צמתי, מאוד יצירתי. זה שהוא פלישתי, זה עצמו לא מרכז חייו של 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 אחיש. בפרק אב זיין כתוב, ויקום דוד ועבור ב-600 איש אל איש אשר עמו אל אחיש בן מאוך, מלך גת. לא כתוב פה שהוא פלישתי, אנחנו יודעים שהוא פלישתי, אנחנו יודעים שהוא פלישתי, כי דוד אמר, אם עלית לי אל ארץ פלישתים. אחר כך כתוב בסוף, וכל משפטו כל ימי שרשב יזדה פלישתים. אנחנו יודעים שמספר ימי שרשב דוד יזדה פלישתים, אנחנו יודעים שגת עיר פלישתית, מפרק ד' על זה שארון השם הגיע לגת, ויזקו הגתים למור. בסבב רוח עכשיו, מי המלך? מלך הוא לא חלק מהמוסדות, הוא לא חלק מהאיררכיה, הוא לא חלק מהמסורת. פלישתים סרנים, אתם סרנים לנוח להיות מלך. מסתדר, להתאים לי, יש פה איזו מובלעת חריגה כזאת מאוד בתחומי פלשת שנקראת גת. גת זה סתם, זה בסוגריים, אני לא יודע, זה רק מגרה אותי, אני לא מצאתי פתרון טוב לשם שלו, אחיש בן מאוך מלך גת. גת זה מקום שמואחים בו, אני לא יודע לגלגל את זה קדימה. אבל אחי שמודד את דוד בכלים שבו הוא מודד את עצמו. אז תגידו, סתם אדם קטן, מפספס, מדבר שטויות, נכון? הוא אדם קטן, אז הוא חושב שגם דוד קטן. הוא חושב שהוא עושה קריירה איפה שאני יכול מצידי להיות גם מלך בטורקיה. מה יצא לי בגת, מסתדר לי בגת. איפה זה? כן, בפלישתים, נכון. יכול להיות שהוא כן היה סרן. תתו 15 מפלישתים, יכול להיות שהוא היה סרן של גת. הוא לא קורא לעצמו סרן, הוא קורא לעצמו מלך. רגע, אבל ככה רגילים, אצלכם רגילים, מי יותר נוח לקרוא לעצמי מלך? יותר משרת האינטרסים שלי. אבל למה דוד הלך אליו? זה אנחנו שואלים. למה דוד הלך אליו? כי יש משהו. אצל אחיש הוא מאוד קליפתי. אבל קליפה, אתם יודעים, היא לא יכולה, אי אפשר כבר בסוף הקליפה הזה. אי אפשר לייצר מפעל לכימיה. בפולימר עם קליפה. קליפה היא משהו אמיתי שצומח מתוך הצמח. יש משהו באישיות האחישאית הזאת, אני קורא ככה שמאוד מאוד מזכיר את דוד, הם שניהם בודדים מאוד, בודדים לא במובן ש... גם במובן הבודדי, אנחנו יודעים שדוד היה איש שלא תמיד רבו מסערות ראשי שונאי חינם, דוד אומר לא פעם אחת. אבל לא לזה התכוונתי, התכוונתי בממד החיים שלו. דוד הוא אדם ש... שלפני הכל ואחרי הכל, יש לו רק דבר אחד, יש לו את צמא לך נפשי, תמא לך בשרי, זה מה שיש לו. דוד הוא גם אדם ש... שהרבה פחות נשען מכל מיני אחר, הוא בכלל לא נשען על מה שכולנו נשענים. הוא ישראלי, הוא כנסת ישראל בעצמו, הוא לא רק ישראל. אבל הקשר שלו לישראל זה לא כמו קשר. אנחנו, הקשר שלנו, הקשר של כל אדם בעולם, זה קשר שנותן מענה להמון צרכים יסודיים בנפש, של זהות, של משמעות בחיים, של חלק מנוכחות יותר גדולה, שמעניק לי ביטחון נפשי, מעניק לי ביטחון קיומי, מעניק לי מסגרות הגנה. זה שאתה שייך לעם מסוים, אתה באמת אידיאליסט גדול, זה לא רק לשם השם. זה כי אחרת אני אהיה תלוש, אחרת אני אהיה עלה נידף ברוח. דוד הוא, מהבחינה הזאת הוא תלוש. מהבחינה הזאת באמת הוא לא בונה על שום דבר, הוא לא נשען על שום דבר, אין לו אלא השם לבדו. מתוך שהשם רוצה שהוא יהיה ישראלי, אז גם כמובן שהוא כולו ישראלי, זה פשוט. אבל גם הישראליות שלו, זה לא בגלל מוסכמות, זה לא בגלל חצים חברתיים, זה לא בגלל ציפיות. זה לא בגלל מערכות נאמנויות אישיות שמצפות ממך, או כדאי לך, או מגבות אותך, מפני כך ולא אחרת. דוד זה באמת, אם תשמעו מה דוד, דוד זה דוד. דוד זה דוד. אין לו כלום חוץ מדוד, אבל דוד יש לו עד הסוף. ובאמת מבחינת החיים של דוד הוא יכול לשבור עקרונית ב-90 מעלות בכל רגע, לא רק הוא יעלה, רק יבין שזה מה שהשם רוצה ממנו. אנחנו יודעים שהכל אלוקים, ואחרי זה אלוקים שולח אותנו לבנות תבניות, מסגרות, כוחות, חיים, שיעזרו לנו לחיות פה בעולם הזה. אדם מחפש מקום עבודה קבוע עם מזכורת קבועה, ברור שאלוקים הוא זה שאנחנו נכון. אתה יוצר בהשתדלות, רוצה ליצור תבניות כאלה שמסדרות את זה בצורה כזו בריאה ובסיסית ופשוטה לנפש. אם אלוקים יחליט אחרי, יש לנו ענבה. אצל דוד זה מעולם לא הבוס נתן אותו מסכות. תמיד היה אלוקים, יכול להיות שהוא היה באותו מקצוע הרבה זמן, אבל זה תמיד עין בעין מול אלוקים. הוא כביכול הלך לך, זה שנאמר לאברהם אבינו, זה לך לך, שהאמירה הראשונה שעם ישראל זכה לשמוע, כי עם ישראל, כי ראשית עם ישראל, מהקדוש ברוך הוא, לך לך. זה ללכת, זה יכולת להיות משוחרר מעולם הזה, זה יכולת לדון בדברים מצב עצמם. ובזה יש משהו שהוא מאוד מאוד זהה, שמיים וארץ, אבל מאוד מאוד זהה, בין אחיש לבין דוד. זה שני אנשים כאלה שאחיש חושב שהוא מבין את דוד. ודוד מבין שהוא חושב את אחיש. כשכל המסגרות מתמוטטות, אז מתמוטטות, המאבק הוא גדול. הוא נדע דווקא לאחיש, שהוא מלך גד, והוא יודע שאחיש מקבל אנשים מתוך אותם אנשים, ולא מתוך... הוא מסתכל עליך כמשוחרר, כנטול, מכל מסע העבר, ההיסטוריה, המשפחה, החינוך שגדלת לתוכו. זה גם מה ששאול דוחף את דוד בכוח למקום הזה. אבל גם מצבים שאין לך סיכוי למצוא מהמסגרות שלך, אין לך סיכוי לקבל גב, לקבל ברכה, לקבל תמיכה. להפך, כל מלכת ישראל נלחמת באחיש. התמימות הזאת של אחיש, יש בה כנות מאוד אמיתית. אנחנו יודעים שדוד נזהר כל חייו לא לפגוע באחיש. דוד היה יכול לנצל את האמון שאחיש נותן לו. כדי להקות פלישתים, הוא לא היה חייב להקות דווקא, הוא לא מכה פלישתים. הוא מכה קשורי גזרי ומלכי. הוא משתמש בצקלה כבסיס לפשיטות על שוסי המדבר, על מי שציקו לישראל מתוך המדבר. הוא לא נוגע לרעה באף פלישתי אחד. אין ציק, אחיש באמת באופן שהיא לא הפסיד מאומה מהקשר אל דוד. מה היה צריך במלחמה הזאת? אנחנו לא יודעים. בסופו של דבר דוד גורש במלחמה הזאת, ונראה בפרקים הבאים כפתת למד ופרק א' שמואל ב', מה יכול היה לצמוח משם, מה מגוון האפשרויות שהיו לדוד לשמש. בפועל דוד מקיים מערכת יחסים עמוקה מאוד. אולי זה קשור למעוך הזה וגעת, ככה אני אומר, על דרך הדרש, לא הפשט. זה עיר כזאת שקוראים לה געת, אם אני יודע שבכל יישוב יש גתות. אני מניח שבגעת יש הרבה גפנים, אז אולי כזה קוראים לגעת. אבל געת זה מקום שמהווה הרבה פעמים משמעות שיש ענבים, והם טעימים מאוד הענבים האלה, נחמד מאוד לאכול אותם, התחילה העונה דרך אגב. וכשאתה מועך אותם, אז אתה אומר, אני מפסיד את הענבים, משום שהענבים האלה הם לא ענבים, הם רק מאורגנים בצורת ענבים. שווה לי למעוך אותם, כי אם אני מעך אותם, אני אגלה את מה שהרבה יותר גדול. הענבים האלה זה בעצם נודות יין, בסדר, בשביל להוציא את נודות היין האלה, שיין אין מה להשוות, כנראה יין לענבים. בין אלה שמבינים בזה, אז זה יעבור תהליך שאנשים מפחדים לעבור אותו. ענב רגיל מפחד שימחו אותו, אבל אחיש לא מפחד. אחיש הוא מלך גד, זה לא רק מלך גיאוגרפי של גד, זה באישיות שלו הוא מלך גד. הוא מסתכל מה אפשר לנצל כל דבר, מה אפשר להוציא מכל דבר, מה תמון בכל דבר. הוא משוחרר מסגרות, הוא מועך את העיניו, ככה הוא גם מתייחס לצורה שלו. הוא מוכן למעוך בעצם, הוא מוכן להחליט, ולכן לא אכפת לו. גוליה, דוד, יאללה, נביא את כולם. תהיה פה איזו מדינה מאוד חזקה, תהיה פה איזו מדינה עם מערכות חיים מאוד מאוד מתקדמות. כולם ירוויחו, הכלכלה תפרח, הצבא יהיה חזק. נאסוף מקצוענים מכל העולם זהות. מה זה? זה הנביא, זה נמעט את זה. אנחנו פה בגת. נוציא את התוך, נשתחרר מכל מיני שיקולים שיתכן באמת בהם שיקולים ידותיים וטיפשיים ולא רציניים, כמו לאיזה עם אני שייך. מה זה משנה? יאמרו היום הרבה אנשים שהם תלמידים של אחיש. משנה איפה אתה. תפרח יותר, תצמח יותר, תעשה יותר, תיתן יותר. אז זה הכי רחוק מדוד, אבל מכיוון סיימון זה מאוד מאוד זהה ומאוד מאוד מזכיר, כן.
למה שאחיש יתקוף אקטיבי
את ישראל,
אין לו שום
אידיאלים,
לא מעניין אותו, הוא רק
מוצא
את המקצוענים אצלי. למה שהוא
יצא
ממלחמה?
בשביל להרוויח, מה הוא יצא ממלחמה? מה הוא יעשה המקצוענים האלה? סרט איתם גולף? מה?
לא, כשבאים לתקוף אותו, זה...
באים לתקוף אותו, הוא תוקף, הוא תוקף, לא מתוך שנאה, אין לו שום שנאה ליהודים, הוא לא אנטישמי. הוא לא כלום, הוא רוצה לשלוט על איזה, הוא רוצה לשלוט כסף, מה זה למה? זה הייטק, זה קרישים האמין. למה? זה מלחמות ענייניות. למה הם רצו לשלוט על ישראל? בשביל לדכא את ישראל? בשביל להשיג מסים, בשביל להשיג מחצבים, בשביל להשיג נקודות שליטה. למה אנחנו נלך עומד לקרב לגלבוע? למה נלחם לגלבוע? נלחם לגלבוע מסיבה אחת כנראה, שציר המסחר בין דרך הים לבין השער הפורה עובר דרך עמק ישראל. צריך מי שישלוט בגלבוע, הוא ישלוט מי שישלוט בציר ההתקדמות. זה משהו מאוד פרקטי, זה כמו שמנסים להנפיק לך מניעה בבורסה ולהקפיק את השערים שלהם. זה שוק החיים, אין לו משהו נגד יחס וחלילה, יהודי. אז מה, יהודי?
מה? לא עבד דגון.
מה?
לא עבד דגון.
הוא לא עבד דגון? לא יודע, לא מוזכר. גם לא מפריע שעובד דגון. אני לא בטוח בכלל שעובד דגון. אם אנחנו הסברנו בפרק ד' או פרק ה' ו' יותר, שהעילות הדגונית הזאת, העילות הפשטית לדגון, לא במקרה מצאו איזה בובה ישנה ואמרו, מתאים לנו דגון, אתם זוכרים ככה פרשנים, אומרים שם שדגון זה דג עם חצי חצי, מחציו למטה דג ומחציו למעלה בן אדם, דג עם ראש וידיים כמו של בן אדם. וניסים, כן, ניסים רק בזמנו להסביר למה זה כל כך מאפיין את פשטים, למה? הם לקחו מכל אחד משהו טוב, זה גם דגון. אין דבר כזה, אין יצור כזה שמחציו למעלה איש, מחציו למטה דג. אין יצור כזה. מה יש ביצור הזה? מה שגדול באדם זה הראש והידיים. אם יש משהו רציני במין האנושי, יש משהו רציני, זה הראש וכפות הידיים. בזה אנחנו עוקפים באין סוף שנות אור של התפתחות את כל שאר האבולוציה. אין שום דבר בעולם שמקביל למוח האנושי ולכפות הידיים האנושיות. שום כלום. אין איזה משהו כזה שנגיע בזה. המוח שחושב וכפות הידיים שיודעות, שפשוט ברוך הוא ברא אותם בהתאמה מלאה להיות מסוגלות, לפעול את מה את מה שהמוח האנושי עושה. שאר הגוף האנושי הוא גוף די עלוב, די בלי, די מסורבל, חלש. רוב האנשים אפילו בחולדה לא יכולים להילחם, כמה שהם גדולים. כי אם מקפץ, אם זנקת, קובעת רוב. אומרים לך, איך חתולה קטנטנה, הורגת נחש, אתה יודע שאתה פי אלף מנה ואתה לא מספיק זר. אז הם החליפו, הפלישתים. הפלישתים לקחו מקצוענים מכל דבר, הם לקחו מהמקצוענים, מהאדם, לקחו את הראש ואת הידיים, מהדג. הראש והידיים של הדג לא משהו, לא מוח גדול, והסנפירים לא יכולים להחזיק בעת ולכתוב. הם לקחו את הדג, הגוף של הדג הוא שלם, הוא סנפירי, הוא אווירודינמי, הוא חותך את הים, הוא יודע לנוע בצורה מאוד מאוד מהירה. לא נדבר עכשיו למה דווקא דג ולא צ'יטה. יש כאלה שעשו את זה לסוסים, זה גם יווני. זה גם יווני, זה גם רעיון יווני. לקחו סוס עם ראש וידיים של בן אדם. וזה גם איזה משהו אלילי כזה, זה אותו רעיון. הם גוזרים מכל אחד מה שאת הקופונים, ושהם רוצים משהו נוח להם מרכיבים. אבל קודם כל יכול להיות שאחי שעבד את דגון, מה זה דגון? דגון עבד אותו, כך הוא מתכוון. כשאתה יוצר אליל, זה מי שאתה רוצה להיות, מה אתה חולם להיות. מה שבטוח, אתם יודעים שאין דבר כזה, מישהו חצי סוס וחצי בן אדם, ואין מישהו חצי סוס וחצי דג. למה? כי זה לא מכונה שאתה גוזר מפה, מדביק פה, קצת זה, קצת זה. זה יש נשמה, לזה יש נשמה של סוס, אז יהיה סוס, לזה יש נשמה של דג, יהיה דג, זה נשמה של בן אדם, זה בן אדם. זה נהיה הכל. אצל פלישתים אין נשמה. יש מה כדאי, מה מסתדר, מה יעיל. האחיש לוקח את זה לשיאים, זה שהאחיש נהיה מלך. נכון, מלך זה... הוא התותח, הוא זה ש... מצליח, הוא זה שמביא את הפלישתיות הזאת לידי מיצוי. כשאתה שואל אם הוא לא עבר את דגון, אתה בעצם מבין אם הוא לקח את זה ברצינות, הוא השתעבד. כל האלילות לקח לצינות להשתעבד, זה אינטרס, זה כיף, זה נותן לך. אבל הוא ידע גם להשתחרר מזה, ברור שהוא ידע להשתחרר מזה. פשוט. דרך אגב, גם כשארון השם הגיע לגת, אתה צריך לשים לב לפסוקים בפרק A, אז... אתם יודעים, פלישתים חוטפים את ויתן בשבי עוזו ותפארתו ביד צר. כשארון השם נופל בידי פלישתים, אז בהתחלה מגיע לאשדוד. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים והביאו מאבן העזר אשדוד, ויקחו פלישתים את ארון האלוהים והביאו אותו בית דגון והציגו אותו אצל דגון. ותכבד, אני קורא כבר פסוק, ותכבד אל השם אל האשדודים וישימם ויח אותם בתחורים את אשדוד את גבוליה. ואירו אנשי אשדוד כיכם ואמרו לו יושב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי הקדושתה ידוע עלינו ואל דגון אלוקינו. אני כבר עובר שהם שולחים אותו לגת. אחרי אשדוד שולחים אותו לגת. ויהי אחרי אסבו אותו ותהי יד השם בעיר מומה גדולה ויחף אנשי עיר בקטן וגדול וישלחו את ארון האלוקים עקרון. היחידים שלא לוקחים מושיבים מועצה של שרנים ודנים איתם מתלבטים, אשדודים, זועקים וחולים ומוקים קשות על ידי ארון האלוקי, אבל הם עושים אספה, הם עושים אספה ואומרים תעבירו למקום אחר. אחר כך כשזה היה בעקרון, העקרונים צועקים, עושים אספה, מביאים צועקים פשטים, זה מגיע לגלבי, הם חוטפים מיד, לא שואלים אף אחד, הם מיד משחררים אותם, כי גת עסוקה בגת, כי גת לא, לא מעלה. מה עם הנאמנויות של, מה הנאמנויות של גת? זה, 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 זה בעיטה בראש של דגון איך שגת מתנהגת. כל הערים מאוד מאוד סבלו את הנוחות של אהרון האלוקית, מצד אחד הם לא רוצו להשתחרר, הם לא רוצו להשתחרר ממנו, כי זה ניצחון לדגון, שכביכול חס חלילה דגון ניצח את אלוקי ישראל, ואלוקי ישראל נופל בשבי, הוא אצלנו. כשאתה קשה לך, אתה צריך, כולם היה קשה להם, אז מה הם קשה? הם שחריות. על הכבוד הדתי, הכבוד הלאומי, אי אפשר להשפיל עכשיו את דגון, להגיד לא רוצה? סיפור לך לשמור את הדגל, אתה לא יכול להגיד קשה לי. אז כולם אומרים, בוא מועצה שמועצת השרנים, היא זאת תחליט זה הזה. אנשי הגעת לא סופרים אף אחד. אפשר להיות בזה סופר אגואיסטיות. מאוד קטנה, זה לא מתחיל זה אגואיסטיות. זה יכול להיות שזה אומץ. זה יכול להיות שזה כנות כזאת. זה יכול להיות שזה שאדם שחותר להוציא, לא לסמוך על שום דבר, רק לסמוך על עצמו. זה מאוד מאוד רחוק מדבר, זה גם מזכיר לדבר. כמו שדוד באמת לא בונה על שום דבר, על שום דבר חומרי הוא לא בונה. הוא בונה על שורש השורשים, מילה תהילות, הוא בונה על השם אלוקינו מלך העולם, הספר לדבר. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך קרוב לאלוקים, דווקא שהוא כל כך נשען לאלוקים, דווקא בגלל זה הוא יכול להתנער, או לא לבנות על, 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 על מה שקורה בשדה הקרב, על זה שאול רודף אותו. על מה יצא הקצף, על מה שאול כל כך חושש שמא דוד יהיה מלך ישראל, על זה שדוד מתנהג בצורה שבעיני שאול נראית הכי לא אחרית שבעולם. שאול כל דבר מארגן, לוקח פיקוד, צריכים לבדוק, ולוגיסטיקה, ומערכות, והנדסה, ואיך דואגים לזה שמדינת ישראל תזוז קדימה, ודוד נראה כאילו, כאילו ככה זורם ונראה מה יהיה. אז באמת, כמו שהנביא יחזקאל מבטיח לנו, שלעתיד לבוא, הוא לוקח את שני העצים, עץ יהודה ועץ אפרים, והיו לאחדים בידיך, שני העצים האלה. וכמו שהרמח"ל פורץ הצהל היה מסביר, אני חושב שזה מסביר מאוד מאוד נכון, ולא שני קרשים שיהיו מתחברים להיות קרש אחד. הוא מסביר יפה שכמו כל מיני סוגים של גידולים, שאנחנו יודעים שיש בהם קנה ורוכב, כמו חלק גדול מעצי האדר, שהגזע שלהם מאוד חלש ומאוד נתקף במחלות, ולא יודע להטיל שורשים מתוך האדמה, הפירות שלהם, פירות משובחים מאוד, אז מרכיבים את האדר על גזע של חושחש, אם אני חושב, אם אני מזהה אותו נכון. יש גזע, יש עץ שתפקידו לחבר אותי לאדמה, שורשים. להעניק את ההגנה, והגזע והעץ שעל גביו זה עץ שיודע לתת את הפירות, בזכות העוצמה של החושחש. חושחש יודע לשלח שורשים, לחבר אותי למציאות, הוא לא יודע להביא את הפירות. אז זה מערכת היחסים הנכונה בין בניה של רחל לבין בניה של לאה, בניה של רחל. השליחות שלהם, דבר השם שלהם, מוקש בהם, זה באמת לגעת באדמה ולדעת איך מרוממים, איך יוצרים קשר אמיתי וחי ויציב וכנה בתוך המציאות הזה. על גבי זה יבוא דוד. באמת דוד לא יכול להיות בלי. דוד זה מלכות ויוסף זה המשנה למלך. זה לא צריך משנה למלך פרעות, זה לא משנה למלך ישראל, זה משיח בן יוסף, הוא תמיד יסלול את הדרך. אבל באמת דוד כשלעצמו תנתק את דוד משאול כמו שדוד ניתק את דוד ממנו ואילץ אותו לברוח לא להסתפח בנחלת השם ונחלת זרים, הוא לא רצה ללכת לעבוד אלוקים אחרים, הוא הולך לפלישתים. אם הוא כבר הולך לפלישתים הוא תמיד ילך לאחיש, כי באחיש יש משהו כזה, יש גם בתרבות הזו שהיא נראית תרבות נהנתנית לפעמים, תרבות נמוכה ותרבות אגואיסט, תרבות שהאדם מוכן להשיל מעליו כל מיני זהויות ושייכויות ונאמנויות, וזה נראה גבוה, זה נראה בוגדני. לפעמים זה לא בוגדני, לפעמים זה בא באמת ממקום מאוד מאוד גבוה ועליון, שאני צמל למשהו הרבה יותר גדול. והזהויות האלה הן לא תמיד מצוירות בתור במסירות נפשית ונאמנות, זה אגואיסטיות יותר גדולה, באמת לא תמיד יש בהן קודש. יש ניצול של המון פחדים. אנחנו לא שייכים לעם כי בלי עם הוא מפחד להיות תלוש ומי שמור עליו. לא מהמקום הזה צריך להיות שייכים לעם ישראל. מהמקום הזה אני מוכן להיות אמיץ ובודד ונועז ולהתברק מהכל. מצד שזה האמת, מצד שבאמת אלוקים ברא אותנו ישראלים, מצד שבאמת ישראל זה שורש הווייתנו. לכן אנחנו שם, אבל במובן הבכירי אני יכול ללכת לכל מקום. לכן אחי שקונה את זה. זה מדבר עליו, זה משכנע אותו, זה נראה בעיניו רציני. זה נראה בעיניו אמין. סרני פלישתים לא שם. סרני פלישתים בחלק מהמאגר פלישתי, ולכן אמורים להחיש. מה קורה לך? סרני פלישתים היו מזמן עולים על דוד. דוד לא פעל פה איזה בתחכום, אתם יודעים, 600 לוחמים, יוצא לי עוד פשיטה, עוד פשיטה. ואיך כתוב שם בפרק שלנו, כתוב משהו שאני לא רוצה להתווכח עם הפסוקים, אבל אני לא בטוח שהוא מדויק לגמרי, הוא יותר מבטא שאיפות מאשר מצב. כשדוד פושטים על השורי גזרי והמלכי, כתוב, ויקע דוד את העז ולא יחיה איש ואישה, ולקח צאן וכמה חמורים ומלאים ובגדים, וישו ויבוא לאחיש, לא יחיה איש ואישה. גם אחרי זה כתוב, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת למור, פן יגידו אלינו למור, כי עשה דוד כל משפטו כל הימים. אז כתוב שדוד לא לוקח שבועים, אבל זה שדוד לא לוקח שבועים, זה לא, הוא לא מחיה, מי שהוא תפס הוא לא משאיר אותו בחיים. אבל זה לא אומר שלא היו עדים. זה לא אומר שהם לא היו עדים. אתה פושט על מעל, בדיוק אחד שיצא החוצה להתנקות, יצא מהמעל הזה. בדיוק אחד שנמצא עם הגמלים בקצה המחנה. בדיוק. אתה לא יכול להתנהג ככה באופן קבוע ולהגיד, אין מצב שמה שאני לא משאיר עדים. זה לא נכון. זה לא צוות צלמי הסיני, אין בשביל זה. זה גם בשטח, שאתה עושה את זה עוד ועוד, יש עדויות, יש עדויות, אנחנו יודעים שיש עדויות, איך אנחנו יודעים את זה? זה מאוד כמה פרקים, מפרק למד. שם כתוב במפורש שהמלאכים באים לנקום. כשדוד יצא לקרב בגלבוע, אז המלאכים באים לציקלג, שורפים אותה, ולוקחים את כל הנשים, או שזה מקרה בפוקס, או שזה סוף סוף ההזדמנות שלהם, לבוא ולנקום בהתחלה, איפה שהלכו, ראו חווה סופה, ראו כפר שרוף, ראו השמדה, לא ידעו מי זה. לאט לאט, הפלישתים בעצמם לא יודעים מי זה. אבל לאט לאט, מישהו חשב שהוא הרג והוא רק היה פצוע. מישהו התחבא בתוך באר, בטח ש... דוד לא מחיה אישה, מהמכינה הזאת הפסוק מדויק, אי אפשר להגיד פסוק מדויק. אבל האם באמת לא נותרו ידים? נותרו. ודוד לא דואג להחיש, אז יבטרו, אז הוא יתפוס אותי, זה לא נורא. הוא יודע שאני, דוד זה דוד, אחרי זה, זה במי אני תלוי, דוד לא תלוי בישראל, דוד הוא ישראלי, בשורש הנשמה שלו, זה לא איזה צורך. אז זה מתאים באחיש, יש באנשים כמו אחיש, מתאים אני חושב שבדורות של משיח, בדורות של גאולה שלנו, בדורות שנשמות, כמו שדוד המלך, הולכות ומופיעות בעולם, במקביל יקומו ברחבי חיים כאלה של הרבה אנשים שהם לא תלושים, יש להם את האומץ להיות תלושים. הם לא תלושים כי הם חסרי זהות, יש להם את האומץ ואת היכול להסתכל על העולם בגדול, להגיד, אני אסתדר. אני אצליח להזיז פה דברים, אני אצליח, אני לא זקוק למה שאולי הרבה דורות והרבה אנשים אחרים היו זקוק. כשמשיח מופיע בעולם, זה מדרגת חיים, זה לא איזה איש אחד ספציפי. וזה גם לא קרה ישראל, זה מין הערה אחרת על העולם שמגדלת אנשים עם נתוני חיים אחרים לגמרי. היינו... 53 נעצור פה, כל טוב.